מגילה, דף כ"ג, מתחילים בעזרת השם, בשורה הראשונה בתחילת העמוד, במילים ביום טוב חמישה. ארץ ישראל היא הארץ הקדושה ביותר בעולם. העיר הקדושה ביותר בארץ ישראל היא ירושלים. בית מקדש, המקום הקדוש ביותר בירושלים. ההיכל, המקום הקדוש ביותר בבית המקדש. קודש הקודשים, המקום הקדוש ביותר בהיכל. אף אחד בעולם לא יכול להיכנס לקודש הקודשים. רק הכהן הגדול ביום הכיפורים, לאחר הכנות מרובות שהוא מתכונן. אבל יש אפשרות להגיע למקום קדוש יותר מקודש הקודשים. במסכת תורה דף י"ג מגלה רב אחא ברבי חנינא, העוסק בתורה גדול יותר מכהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. כמו שהפסוק אומר בספר משלי על התורה, שהיא יקרה מפנינים. להגיד שיהלום הוא יותר יקר מחבילת נייר, זה לא השוואה. אלא, מבאר רב אחא, פנינים זה לשון לפני ולפנים. התורה יקרה, אדם שעוסק בתורה זוכה למעלה גדולה יותר ממי שנכנס לקודש הקודשים לפני ולפנים. אפשר לבאר הסבר פשוט למה. כי מה הקדושה הגדולה שיש בקודש הקודשים? מה המקום הקדוש ביותר בקודש הקודשים? הארון. ומה הקדושה שיש בארון? הלוחות, הספר תורה, התורה הקדושה. אם אדם עוסק בתורה, הוא נמצא במקום קדוש יותר מקודש הקודשים, הוא נמצא בתוך ארון ברית השם, הוא מונח בתורה שנמצאת שם בפנים. כשאתה רוצה למדוד קדושה שיום קדוש יותר מחברו, אתה מודד את זה על ידי ריבוי העולים שעולים לתורה הקדושה. כמה שיותר עולים לתורה, היום יותר קדוש. כמו שמבאר השפתי חכמים, שכשרואים אנשים שמוסיפים עוד עולה בקריאת התורה, יזכרו בחומרת היום. התורה הקדושה, שהוא הדבר הקדוש ביותר שיש לנו, זה מה שנותן לנו את המידה הנכונה. ככל שיש יותר עולים לתורה באותו יום, כך קדושתו של היום חמורה יותר. וכמו שהגמרא אמרה בעמוד הקודם, בדף כ"ב עמוד ב', קח את הכלל הזה בידיך. כל שמרובה דבר באותו יום יותר מיום אחר, יש עולה נוסף שעולה לתורה באותו יום. ולכן, בימי שני וחמישי בימות החול, עולים רק שלושה עולים. אבל בראש חודש וימי חול המועד, שמקריבים קורבן מוסף, עולה רביעי. ביום טוב, שיש מצוות לא תעשה לעשות מלאכה, אז הקדושה שלו חמורה יותר, יש עולה חמישי. יום הכיפורים, שאם אדם עושה בו מלאכה, חייב קראת, מיטה בידי שמיים, קדושה חמורה יותר, יש שישה עולים. ובשבת, שאם אדם חלילה עושה מלאכה, הקדושה חמורה ביותר, שהוא יהיה חייב מיטה בידי אדם, סקילה, יש שבעה עולים. שואלת הגמרא, מתניתין מני, לפי מי נשנתה משנתנו שאומרת שביום טוב עולים חמישה עולים, ביום הכיפורים עולים שישה עולים, ובשבת עולים שבעה עולים? ואז המשנה מוסיפה, הסכום של העולים לתורה אין פוחתים מהם. אתה לא יכול בשבת לעלות רק שישה עולים, או ביום הכיפורים לעלות רק חמישה עולים. אבל מוסיפים עליהם. מוסיפים עליהם. מרש"י נראה שזה הכוונה בכל הימים האלה. גם ביום טוב, גם ביום הכיפורים וגם בשבת אפשר להוסיף עולים. מה שאנחנו נוהגים היום, שרק בשבת אפשר להוסיף עולים, ויום טוב, היום טוב היחיד שמוסיפים, זה בשמחת תורה שרוצים לזכות כל אחד ואחד מבני בית הכנסת לקבל עלייה ביום שבו מסיימים את התורה. אבל נשאלת השאלה, המשנה שלנו לפי מי היא נשנתה? לכאורה היא לא כמו דעתו של רבי ישמעאל, ובוודאי ודאי שהיא לא כמו דעתו של רבי עקיבא. דתניא, ביום טוב קוראים בתורה 5 עולים, וביום הכיפורים 6, ובשבת 7. בינתיים זה כמו שלמדנו במשנה. כאן ממתינה לנו, אם אפשר לקרוא לזה ההפתעה, אין פוחתין מהן, בסדר, זה גם ראינו במשנה, אבל, ואין מוסיפים עליהם דברי רבי ישמעאל, אבל במשנה למדנו שכן מוסיפים, פה כתוב אין מוסיפים, אז זה לא מתאים עם דברי רבי ישמעאל. בהמשך אנחנו נראה שיש דעה נוספת בדעת רבי ישמעאל שסובר, מוסיפים עליהם, וזה בדיוק כמו התנא של המשנה שלנו. רבי עקיבא, מה שהוא אומר בוודאי לא מתאים עם דברי המשנה שלנו. לפי דעתו, ביום טוב 5 בסדר, אבל הוא סובר ביום הכיפורים, לא 6 עולים, 7 עולים. בשבת 6, הם פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם. מה אני, לפי מי נשנתה המשנה שלנו? אם כמו רבי ישמעאל זה דווקא מתאים, רק יש לנו הערה קטנה. קשיא תוספת, כי במשנה כתוב מוסיפים עולים אם רוצים. וכאן בברייתא כתוב לפי דעתו של רבי ישמעאל שגם אי אפשר להוסיף יותר 5 או 6 או 7 עולים. ואי רבי עקיבא, בכלל קשיא, הסכום של הקוראים שיש לך ביום הכיפורים ובשבת. כי במשנה כתוב שביום הכיפורים יש 6 עולים ובשבת 7 עולים. וכאן רבי עקיבא אומר שביום הכיפורים 7 ובשבת 6, אז קשיא 6 ו7. אמר רבא, נכון, המשנה שלנו זה לא כמו רבי עקיבא ולא כמו רבי ישמעאל שבברייתא הראשונה שעכשיו שנינו, אלא המשנה שלנו זה כמו תנא דבי רבי ישמעאל, היא כמו דבריו של רבי ישמעאל בברייתא הבאה. דתנא דבי רבי ישמעאל, ביום טוב עולים 5 עולים, ביום הכיפורים 6 עולים, בשבת 7 עולים, אין פוחתין מהן. וכאן בברייתא הזאת יש שינוי בדבריו של רבי ישמעאל מהברייתא הקודמת, שם היה כתוב גם אין מוסיפים עליהם, כאן הוא כותב אבל מוסיפים עליהם דברי רבי ישמעאל. שואלת הגמרא, בסדר, אז יש לך באמת שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי ישמעאל בברייתא השנייה, אבל דבריו סותרים את מה שהוא אמר בברייתא הראשונה. קשיא דרבי ישמעאל שאמר בברייתא הראשונה שגם אין מוסיפים עולים, הדרבי ישמעאל בברייתא הזאת שאומר שאפשר כן להוסיף עולים, עונה הגמרא, נכון, באמת זה סתירה, כי יש שני תנאים שחולקים מה דעתו של רבי ישמעאל, תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל. מן תנא ליד תניא, מי מבין שתי הדעות בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא שנה את הברייתא הבאה. הברייתא אומרת ככה, ביום טוב, בשחרית, מאחרים לבוא לבית הכנסת. למה? למה התפילה ביום טוב מתאחרת קצת? כי צריכים להכין צורכי יום טוב, הרי ביום טוב מותר להכין אוכל לכבוד יום טוב. שאלת השאלה, מי מבשל את האוכל? הנשים. נשים הרי לא צריכות לבוא לבית הכנסת, רק הגברים באים. אז מה מונע מהגברים לבוא לבית הכנסת? זה שנשים צריכות להכין אוכל. כותב כאן היעבץ דבר מדהים, שהבעלים צריכים לעזור וצריכים לשמור על הילדים. וזה נוגע להלכה ולמעשה. הבעלים צריכים לשמור על הילדים כשאנשים מכינות את האוכל, לכן מאחרים את הזמן שמתחילה התפילה. לא בהרבה, תכף נראה. וממהרים לצאת מבית הכנסת, כי צריך לשמוח בשמחת יום טוב. אז מתחילים מאוחר ומסיימים מוקדם ביום טוב. ביום הכיפורים לא צריכים להכין אוכל, כי זה יום תענית. ואין מה לסיים את התפילה מהר, כי אין לאן לרוץ, אין מה לאכול בבית, הרי זה תענית. לכן, ממהרים לבוא לבית הכנסת ומאחרים לצאת. ובשבת, מצד אחד כבר כל האוכל מוכן, אז ממהרים לבוא. ומצד שני, מכיוון שצריך לעשות עונג שבת, ממהרים גם לצאת. בשבת ממהרים לבוא לבית הכנסת. מה זה נקרא ממהרים לבוא? כותב רש"י, שכבר תקנו הכל מערב שבת, ויפה למהר ביאתם לקרוא שמה מתי? כוותיקין. זאת אומרת, להגיע מהר לבית הכנסת, הכוונה להתפלל בנץ. אז מה שכתוב מאחרים, זה לא מה שצריך להגיע לבית הכנסת בשעה מאוד מאוחרת. אם מגיעים אחרי הנץ להתפלל, זה כבר נקרא שמאחרים לבוא לבית הכנסת. כך נראה מדברי רש"י. בכל אופן, כמו מי מבין התנאים נשנתה הברייתא הזאת? למה? אולי נאמר שזה כמו דעתו של רבי עקיבא. דאית לי גברה יתרה. הוא סובר, יום הכיפורים הרי מאחרים לצאת מבית הכנסת. למה? כי יש עוד עולה. לפי דעת רבי ישמעאל, עולים ביום הכיפורים רק 6 עולים. אבל לפי רבי עקיבא, עולים 7 עולים. אז לכן מתעכבים בבית הכנסת. אומרת הגמרא, לא זאת הסיבה שמתעכבים בבית הכנסת. אפילו תימה רבי ישמעאל, הסיבה שיום הכיפורים התפילה מתאחרת, אפילו אם יש רק 6 עולים ובשבת יש 7 עולים, דנפיש סידור עד היומה. כי מרובה סדר התפילה של יום הכיפורים יותר מאשר התפילה של שבת. יש את כל הוידוי, יש את כל הסדר עבודת יום הכיפורים של הכהן גדול שאומרים, תפילה ארוכה, לכם מתעכבים בבית הכנסת הרבה זמן. שואלת הגמרא, הני 3 שעולים לתורה בשני וחמישי ובשבת במנחה. ו5 עולים לתורה ביום טוב. ו7 שעולים לתורה בשבת. כנגד מי תקנו את כל העליות האלה? יש בזה שתי דעות. מי הם שתי הדעות? בזה עצמו יש כמה דעות. פליגי בה, יש בזה ויכוח, או בין רבי יצחק בר נחמני ואמור הנוסף, וחד אימי, ומנו מי האמור הנוסף, רבי שמעון בן פזי, ואמרלה, יש אומרים בדיוק להפך, רבי שמעון בן פזי, הוויכוח שלו, עם וחד דימי, עם אמור הנוסף, ומנו, מי שהזכרנו אותו קודם ראשון, רבי יצחק בר נחמני. עכשיו, זה שאנחנו אמרנו רבי יצחק בר נחמני, שהוא זה שיש לו ויכוח עם רבי שמעון בן פזי, יש אומרים שזה לא היה באמת רבי יצחק בר נחמני, אלא זה היה רבי שמואל בר נחמני. בכל אופן יש כאן ויכוח בין שני חכמים. אחד זה רבי שמעון בן פזי, והשני זה או רבי יצחק או רבי שמואל בר נחמני. מה הסיבה שתקנו 3 עולים, 5 עולים ו7 עולים? מאיפה המקור לזה? אחד אמר, כנגד ברכת כהנים. בברכת כהנים הפסוק הראשון הוא של 3 מילים. 3 מילים. יברך לך השם וישמר לך. זה כנגד ה3 שעולים לתורה בימות החול. אחר כך הפסוק הבא, יאר השם פניו אליך ויחונקה. 5 מילים. כנגד זה תקנו קריאת התורה ביום טוב 5 עולים. פסוק האחרון, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. 7 מילים. כנגד זה תקנו 7 עולים בשבת לתורה. זה דעה אחת. וחד אמר, השני מסביר שהסיבה שתקנו 3, 5 או 7 עולים, זה מכיוון שמצאנו גינוני מלכות בשלושה מספרים האלה. 3 זה כנגד 3 שומרי הסף. סיפור עצוב, ספר מלכים ב', פרק כ"ה, פסוק י"ח. נבוזראדן, רב הטבחים, כשהוא החריב את בית המקדש הראשון, אחרי שהוא הגלה את עם ישראל, הוא לקח את הכהן גדול, את הסגן כהן גדול, ואת 3 שומרי הסף. אתה רואה שהיו 3 שומרי הסף, אנשים מלכותיים. מי הם היו 3 שומרי הסף? אז רש"י, באותו ספר מלכים ב', 2 פרקים קודם, בפרק כ"ג, פסוק ד', כותב, ששומרי הסף, הכוונה המרכלים, שזה תפקיד מאוד מאוד בכיר ונחשב בבית המקדש, מלשון אמר כל, זאת אומרת שהם מחליטים, החלטות, הם היו המנהלים של המקום. הממונים על כל צורכי בית המקדש, על כל צורכי הבית, ומפתחות העזרה בידם, לכן הם נקראים שומרי הסף, כי יש אצלם את המפתחות, כביכול הם שומרי הסף. אז כנגד 3 שומרי הסף, תקנו 3 עולים בימות החול. 5, זה כנגד ה5 החשובים מבין 7 רואי פני המלך. כמו שבמגילת אסתר כתוב, ככה נוקט רש"י, שהמקור הוא ממגילת אסתר, פרק א', פסוק י"ד, שהחשברוש, אחרי שבשתי לא רצתה לבוא למשתה, אחרי שהוא קרא לה, הוא התייעץ מה לעשות איתה. אז הוא הלך והתייעץ עם היועצים שלו, והקרוב אליו היה שבעה רואי פני המלך. הראשון היה קרשנה, השני שיתר, שלישי אדמטה, הרביעי תרשיש, חמישי מרס, שישי מרסנה, והשביעי הקטן מבין כולם, אדיוט הקופץ בראש, היה אמן שנקרא פה ממוכן. הפסוק שמה מוסיף ואומר, שאלה היו שבעת שרי פרס ומדי, שהם היו רואי פני המלך, היושבים ראשונה במלכות. ויש מביניהם חמישה שהם מרואי פני המלך, שהם החשובים מבין רואי פני המלך. כמו שמובא באותו ספר מלכים ב', פרק כ"ה, שם בפסוק אחרי, בפסוק י"ט, שנבוזרדן לקח ביחד עם הכהן גדול וסגן כהן גדול והשלושה שומרי הסף, הוא לקח וחמישה אנשים מרואי פני המלך, שהם החשובים מבין רואי פני המלך. תוספות כאן בדיבור המתחיל, שבעה מביא את התלמוד ירושלמי במסכת סנהדרין. פרק א', תחילת הלכה ב', שהיו השבעה רואי פני המלך מחולקים. חמישה היו רואי פני המלך החשובים מביניהם, ועוד שניים היו סופרי הדיינים. הם כותבים. בכל אופן, כנגד אותם חמישה, רואי פני המלך תקנו ביום טוב חמישה עולים לתורה. ולמה בשבת יש שבעה עולים? כנגד שבעה רואי פני המלך. שבעה צרי פרס ומדי רואי פני המלך. באמת כך גם הברייתא אומרת, תני רב יוסף, שלושה, חמישה ושבעה, כנגד שלושה שומרי הסף, חמישה מרואי פני המלך ושבעה כל רואי פני המלך. אמר לי אביי לרב יוסף, שהוא אמר עכשיו את הברייתא, אני מתפלא, למה עד העידנה, למה עד עכשיו, מה איתם הלא פרישלן, מר, למה עד עכשיו לא הסברת לנו מה המקור לשלושה עולים, חמישה עולים ושבעה עולים? אמר לרב יוסף, לא, אבל ידע נדה צריכית אולי, לא ידעתי שאתם לא יודעים את, את המקור שאתם צריכים שאני אומר לכם. ומי באיתו מיני מילתא ולא אמריך לכו, וכי שאלתם מה המקור ולא אמרתי לכם, לא ידעתי שאתם לא יודעים. אז אם כן הסברנו מאיפה המקור של השלושה עולים בימות החול, חמישה עולים ביום טוב, ומה עם השישה עולים של יום הכיפורים? לא למדנו, למדנו רק מאיפה המקור לשבעה עולים של שבת. אז את השאלה הזאת אמר לי יעקב ממקום שנקרא מיני מינה, כמו שמסביר היעבץ, על פי הפסוק בירמיה, פרק נ"א, פסוק כ"ז, שזה אחת מהממלכות שמוזכרים שם. בכל אופן, אז הוא שאל לרב יהודה, עני שישה עולים ביום הכיפורים, כנגד מי תקנו שישה עולים? אמר לי, אז רב יהודה ענה לו, כשעזרא הסופר עלה בזמן בית שני, הוא עמד וקרא בתורה, וכתוב שם שעמדו לימינו שישה אנשים ולשמאלו שישה אנשים. אז כנגד אותם שישה אנשים שעמדו מימינו של עזרא הסופר, ושישה אנשים שעמדו משמאלו של עזרא הסופר, אנחנו רואים שיש דבר מלכותי שהוא שישה, לכן יש שישה עולים ביום הכיפורים. שנאמר, ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר כדי שהוא יקרא בתורה, זה שעלו מבית, בזמן בית שני, ויעמוד אצלו. בצד ימין, הראשון היה מתיתיה, השני ושמה, שלישי וענייה, הרביעי ואוריה, חמישי וחלקיה, השישי ומעשיה, אלה היו על ימינו. ומשמאלו היו פדיה, הראשון, השני הוא מישאל, השלישי הוא מלכיה, הרביעי וחשום, החמישי וחשבדנה, והשישי זכריה משולם. הוא קרוי בשתי שמות, אז זה נראה כאילו יש פה שישי ושביעי. לכן שואלת הגמרא הנשיבה, והוא אומר את הגמרא לא. היינו זכריה, היינו משולם. ועמי קראו משולם? למה קראו לנביא, למה קראו לזכריה משולם? זה משלם בעובדי, שהוא היה שלם ותמים במעשיו. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, הכל עולים למניין שבעה עולים בשבת, ואפילו קטן, ואפילו אישה. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בתורה בציבור מפני כבוד הציבור. מבאר בספר משפטי עוזיאל, למה זה לא כבוד הציבור שהיא תקרא בתורה ותעלה לתורה? מכיוון שהיא הרי לא מצווה על מצוות לימוד התורה. אלא האנשים מצווים במצוות לימוד התורה. ואם צריכים שהאישה היא זאת שתעלה לתורה, אז היו עולים לתורה, היו גם קוראים. אם צריכים שהיא זאת שתקרא בתורה, זה אומר שהאנשים מבטלים את עצמם מלימוד תורה, ולכן הם לא יכולים לקרוא בתורה. אז זה ביזיון לציבור. איך יכול להיות שאף אחד מביניכם לא יכול לקרוא, ואתם צריכים שתבוא לקרוא אישה שלא מצווה בכלל במצוות לימוד התורה? היא באה לו. אנחנו יודעים שיש שבעה עולים לתורה בשבת. אנחנו גם יודעים שיש אחד שמפטיר הפטרה בנביא. וגם הוא הרי עולה לתורה. מהו שיעלה למניין שבעה? האם צריך שבעה עולים ובנוסף עוד אחד שעולה לתורה בשביל לקרוא את ההפטרה? או שזה שקורה להפטרה הוא כלול בתוך השבעה, הוא השביעי. מביאה הגמרא שיש בזה ויכוח. רבונה ורבי ירמיה בר אבא. אחד אמר שהמפטיר הוא השביעי והוא עולה למניין שבעה והשביעי הוא זה שקורה בהפטרה. אחד אמר לו, קוראים לשבעה עולים והשמיני קוראים לו למפטיר והוא אומר גם את ההפטרה. והוא אינו עולה למניין השבעה. מנדה אמר שהוא השביעי והוא עולה למניין השבעה. דאקרי, הרי בפועל הוא קורא גם בתורה, נכון שהוא אחרי זה יקרא בנביא. ומנדה אמר שהמפטיר אינו עולה לשבעה, כדאולה דאמר אולה, שזה שהוא קורא בתורה זה רק בשביל כבוד התורה. שלא יקראו רק בנביא, יקראו גם בתורה. אבל זה לא קראו לו שיקרא בתורה, קראו לו שיקרא בנביא. לכן צריכים שבעה שקראו להם רק לתורה. בני מה מפטיר בנביא צריך שיקרא גם בתורה תחילה? בני כבוד תורה, שלא כבוד התורה וכבוד הנביא יהיה שווה. וכיוון, משום כבוד התורה, הוא קורא בתורה, אז הוא לא עולה לתורה, הוא עולה לנביא. לקרוא בנביא, להפטיר בנביא. אבל כדי שלא יהיה כבוד נביא כמו כבוד התורה, שכבוד התורה צריך להיות גדול יותר, אז לכן נותנים לו לקרוא גם פסוקים של התורה. לכן הוא לא עולה למניין השבעה עולים. למניין הלא סלי. שואלת הגמרא, איך יש אחד שסובר שזה שאומר את ההפטרה הוא לא השביעי, אלא הוא לא נכלל בשבעה עולים? מי טבעי, המפטיר בנביא, כמה פסוקים הוא צריך לקרוא בהפטרה? לא יפחות מ-21 פסוקים. למה בדיוק 21 פסוקים? שלושה פסוקים כנגד כל אחד מהעולים. כנגד שבעה עולים שקראו בתורה, שלוש כפול שבע, זה יוצא 21. ואם איתה שהמפטיר הוא עולה שמיני, הוא אחרי השבעה עולים, אז למה קוראים רק 21 פסוקים? 24 אביין. כי יש לנו שמונה עולים, שלוש כפול שמונה, זה 24. עונה הגמרא, נכון שהמפטיר הוא לא ממניין השבעה, והוא שמיני, אבל הוא לא עולה שמיני לתורה, אלא כל מה שהוא קורא בתורה, זה כיוון דמשום כבוד תורה הוא קורא. ומכיוון שאנחנו קוראים שלושה פסוקים לכל אחד מהעולים לתורה, לכבוד העולה לתורה אנחנו קוראים שלושה פסוקים בנביא, אבל העולה שעולה להפטרה, הוא עלה בשביל לקרוא את הנביא. וזה שהוא קורא בתורה, זה רק בכבוד התורה. כנגדו, נמי לא באי, לא צריך כנגדו שלושה פסוקים, כי הוא לא עלה בשביל לקרוא בתורה, אלא בשביל לקרוא בנביא, אז לא צריך כנגדו עוד שלושה פסוקים. שואלת הגמרא, המפטיר בנביא, אסור לו להפטיר בפחות מ-21 פסוקים? מתקיף לרבה, והרי ההפטרה של פרשת צו, שפותחת, כה אמר השם, עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר, בהפטרה הזאת יש בסך הכל 19 פסוקים, זה לא אביין 21, וקרינן, עונה הגמרא, שאני אתם, שם זה שונה, דסליק עניינה. העניין נגמר לפני 21 פסוקים. לכן קוראים בנפרד 19 פסוקים. שואלת הגמרא, ואיך דלא סליק עניינה, לא? ואם לא נגמר העניין בפחות מ-21 פסוקים, קוראים לפחות 21 פסוקים? ואמר רב שמואל ברבא, הרבה פעמים, זמנין סגין, אבקאימנה, הייתי עומד לפני רבי יוחנן, כמד רבי יוחנן. וכאהבה קרינן 10 פסוקי, אחרי שהיינו קוראים 10 פסוקים, אמר לן, היה אומר לנו תפסיקו. אתה רואה מפה שאפילו שלא נגמר העניין, אמר להם להפסיק אחרי 10 פסוקים. עונה הגמרא, אצל רבי יוחנן, היה אחד שהיה מתרגם לציבור, מפרש לציבור את דברי ההפטרה. אז מקום שיש תורגמן שני, שם זה שונה. כי זה לוקח הרבה זמן. 10 פסוקים זה יותר מ-21 פסוקים, עם המתורגמן. תתנה רב תחליפה בר שמואל, לא שנו שהמפטיר לא יפחות מ-21 פסוקים בנביא, אלא במקום שאין תורגמן. אבל במקום שיש תורגמן, פוסק אפילו פחות מ-21 פסוקים, כדי לא להטריח את הציבור. המשנה הבאה עוסקת ברשימת דברים שצריכים בשבילהם מניין של אנשים, 10 גברים. דבר הראשון, אין פורסין על שמה. מה פירוש פורסין על שמה? רש"י כותב, מניין הבא לבית הכנסת, לאחר שקראו הציבור את שמה, כבר קראו קריאת שמה, והם באו עכשיו לבית הכנסת, עומד אחד ואומר קדיש, וברכו, וברכה ראשונה שבקריאת שמה, יוצר אור עד יוצר המאורות. זהו. נשאלת השאלה, מה מדובר פה? באו 10 אנשים לבית הכנסת אחרי שכולם קראו את שמה, קראו קריאת שמה כבר, מוכזים לומר בתפילת 18, מה הבעיה? תתפסו מקום בצד ותתפללו בפני עצמכם. למה צריך פה להפוך את הסדר שמישהו יגיד לכם קדיש וברכו ולקרוא לכם רק ברכה אחת? אלא, כותב השולחן ערוך, סימן סמכתת, כמובן חלק אורח חיים, סעיף א', על פי דברי הר"ן שמפרש את דברי רש"י, והוא כותב את הלשון הבאה, הוא פוסק את זה להלכה. אם יש בני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחיד, זה כבר מוסיף פה דבר חדש, שרש"י מדבר שהציבור כבר התפללו ביחיד, יש כאן 10 שהתפללו כולם ביחיד, ולא שמעו לא קדיש ולא קדושה. עומד אחד מהם ואומר קדיש וברכו, ברכה ראשונה יוצר אור ולא יותר. אחרי התפילה, אחרי 18, התפללו ביחיד עד אחרי 18. והם לא אמרו קדיש וברכו וקדושה. מה עושים? אז אחרי תפילת 18 עומד אחד ופורס על שמה. מה זה פורס? מלשון פרוסה. זה נקרא פורס על שמה, לשון חתיכה פרוסה, שאין אומרים אלא קצת. דיינו, במקום לומר גם את הברכה הבאה של האהבה רבה או אהבת עולם, אומרים רק את הברכה הראשונה, יוצר אור ובורא חושך. אלא קצת ממנה. היום בזמננו, לא שמענו שעושים דברים מהסוג הזה של פורסת שמה. כבר כותב הרמ"א, בדרך כלל בני אשכנז פוסקים כמו הרמ"א, תכף נראה מה המנהג של בני עדות המזרח. ועכשיו לא נהגו לומר כל ברכת יוצר אור, אלא אומרים קדיש וברכו, ועונים אחריו ברוך השם המבורך לעולם ועד. כותב הרמ"א, והמשנה ברורה מוסיף, וכך באמת נוהגים, שלא מוסיפים את הברכו, את השם המבורך והקדיש, אחרי התפילה, אחרי 18, אלא, אם דובר פה למשל, בן אדם שבא, ואין לו, אין ציבור עכשיו שמתפללים איתו ביחד, והוא רוצה לומר ברכו, הוא רוצה לומר קדיש, מה יעשה? נוסיף שזה דעתו גם כן של מביא את זה הילקוט יוסף בהרחבה, כותב, כיום אין פורסים על שמה לומר קדיש וברכו וברכת יוצר. הוא מביא שם גם כן מהבן איש חי, שוט רב פעלים, חלק ב' סימן חבב, גם לעניין חזרת השץ, לא ניכנס כרגע. על כל פנים, מה שנוהגים היום בזמננו לעשות, אדם יחיד שאין מניין שבאים להתפלל איתו ביחד, והוא רוצה לומר חצי קדיש אחרי ברכת השתבח, ואחר כך לומר ברכו, מה שהוא עושה, תוך כדי שהוא מתפלל ביחיד, מותר לו. זה לא מצוי לעשות את זה, אבל על פי ההלכה זה מותר. מי שרוצה יעיין שם בסימן סמכתת, סעיף א', לקבץ 10 אנשים, לומר חצי, לומר השתבח, ברכת השתבח, ברוכי העולמים, אמן, קדיש, התגדל והתקדש, חצי קדיש. יש לו 10 אנשים, אפילו אם הם לא מתפללים איתו. הוא מתפלל, שיש פה כמה שמתפללים. אומרים חצי קדיש, ברכו, וזהו, אומרים יוצר אור. אחר כך כשמגיעים ל-18, אין להם עניין שמתפללים ביחד 18, אז עושים, אחד מהם אומר בקול את 3 ברכות הראשונות, אחרי מחיי המתים אומרים קדושה, אחר כך לדוב הדור או אתה קדוש, עד הקל הקדוש, מסיימים הקל הקדוש, ממשיכים בלחש עד סוף 18. יש אומרים שאפשר אפילו לומר, אם יש אחרי זה מניין, לומר גם את החצי קדיש לאחריו. לעניין קדיש תתקבל, יש על זה נידון גדול. אז לעניין הקדישים של אחרי 18, כל אחד יתייעץ עם רבותיו. אבל על כל פנים היום לא נהוג בצורה הפשוטה, מה שרש"י מפרש אין פורסים על שמה, היום בזמננו לא נהוג לעשות את זה. אבל הרעיון הוא פורסים על שמה, הכוונה שפרוסה, דיינו חצי מברכות קריאת שמה היו אומרים. אחרי התפילה, שהתפללו כיחיד, 10 אנשים, היה אחד מהם עומד ואומר קדיש, חצי קדיש, ברכו ואומר ברכה אחת, והסיבה היא מבארים חלק מהראשונים, שאתה אומר ברכו את השם המבורך, אז צריך לברך איזושהי ברכה, כי אם לא, זה נראה כאילו הציבור כופרים, לא רוצים לברך. אז להלכה יש שאומרים שמספיק לענות ברוך השם המבורך לעולם ועד, זה נקרא שהם באמת ברכו את השם המבורך. אבל יש מהראשונים שאומרים שהסיבה למה צריך לפרוס על שמה, לומר את הברכה של יוצר אור, כדי באמת לקיים את מה השליח ציבור אמר ברכו את השם המבורך, אז צריך באמת לברך אחת הברכות. אחרים מבארים למה מברכים ברכת יוצר אור, כדי להרוויח גם קדושה. ששם נאמר קדוש קדוש קדוש, שיש אומרים שאת הברכה הזאת צריך לומר דווקא בציבור, לא ניכנס כרגע לזה, כי יש הרבה שסוברים שלא צריך דווקא ציבור, אפשר לומר את הברכה הזאת גם ביחיד. בכל אופן, מה שרש"י מפרש ומה שנפסק להלכה, רש"י מפרש, אין פורסים את שמה, על שמה הכוונה היא שעשרה שהתפללו ביחיד, כמו שהר"ן מבאר את דעתו של רש"י, והם לא אמרו קדיש וברכו, וקדושה, יכול אחד לעמוד ולומר את זה בשבילהם אחרי התפילה. ויוסיף את הברכה של יוצר אור. להלכה, אנחנו לא פוסקים ככה, ולהלכה מה שאפשר לעשות הכי הרבה, זה בזמן שהיחיד מתפלל, יכול לקבץ 10 אנשים שיענו לו קדיש וברכו, ואז הוא יוכל לעבור יוצר אור, ואז הגיע ל-18, יעשה גם כן קדושה ב-10. אז זה דבר ראשון שצריך 10. דבר שני שצריך 10, ואין עוברין לפני הטבע, זה דבר ידוע. רש"י נוקץ, מדובר פה על הדבר הפשוט ביותר, שליח ציבור. מדברים פה למשל על חזרת השץ, צריך שיהיה לך 10 אנשים, צריך ציבור, צריך מניין. וכן, אין הכהנים נושאים את כפיהם לברך ברכת כהנים, אלא אם כן יש 10. ואין קוראים בתורה קריאת התורה, אלא אם כן יש 10. ואין מפטירין ההפטרה בנביא, אלא אם כן יש 10. אלה הם דברים שאנחנו מכירים, ולדברים שבאמת ככה להלכה, באמת עושים את זה 10. כאן אנחנו עוברים לדברים שהיום בזמננו לא נוהגים. היו נוהגים בזמנם, בזמן שנזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים, בזמן הלוויה לנפטר, אז היו מדי פעם באמצע הלוויה מתיישבים, ואז היו, מי שיש לו עוד להספיד היה מספיד. ואז היו נעמדים וממשיכים ללכת, ואז עוד פעם מתיישבים. 7 פעמים היו עושים את זה. זה נקרא מעמד ומושב. ואין עושים מעמד ומושב, אלא 10. למה? כי אומרים שמה, עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו, ואם אתה... התואר יקרים, אתה צריך לתת אותו לציבור. אם אתה נותן אותו ליחידים, לא יישאר לך תואר מה לתת לציבור. ככה מבאר רש"י. וכן היו נוהגים, זה גם כן דבר שהיו נוהגים לעשות בעבר, והן אומרים ברכת האבלים. גמרא תבאר מה הכוונה ברכת אבלים. היו נוהגים בזמנם לברך ברכה מיוחדת למנחמים, לאבלים, צריך בשביל זה 10. וכן תנחומי אבלים. זה כן מצוי היום, כשחוזרים מהקבורה, אז כל האבלים עומדים בשורה, יש נוהגים שעושים 2 שורות, יש נוהגים שעומדים בשורה אחת ועוברים לפניהם ומנחמים אותם, אז זה צריך דווקא 10. כשיוצאים בית הקברות האבלים, אז הם עומדים בשורה, צריך 10 בשביל זה. וכן דבר נוסף שגם כן, להבדיל בין טוב ללכת לבית האבל, מלכת לבית המשתה, נעבור לבית המשתה, וברכת חתנים, שזה בוודאי מצוי בזמננו, ברכת 7 ברכות, צריך דווקא 10 בשביל זה. ודבר נוסף שמצוי בזמננו, זימון. כשיש 10 מברכים, מוסיפים שם השם, נברך לאלוקנו. את זה, אין מזמנים בשם פחות 10 אנשים. הבאנו כאן 10 דברים שצריכים בשבילהם 10 אנשים. וכן, אדם הקדיש קרקע לבית המקדש, ומישהו בא לפדות את הקרקע. לא מספיק שיהיה פה איזה כהן גזבר שיגיד, שמע, הקרקע הזאת שווה כך וכך. לא, צריך 10 אנשים שיעמדו בזמן הפדיון, כששמים את הקרקע כמה צריך לשלם עליה. בקרקעות צריך, יכולים להיות 9 ישראלים, אבל לפחות מתוך 10 צריך להיות כהן. וכן, הגמרא מעמידה שזה דבר בפני עצמו, כששמים שווי של אדם, שנדרו כמה שהוא שווה להימכר לעבד, אנחנו נותנים לבית המקדש, צריך לדעת כמה הוא באמת שווה להימכר לעבד, אז צריכים 10 אנשים גם כן. שם, כיוצא בהן, צריכים 10 אנשים שאחד מהם הוא כהן. מניין אנחנו למדים שדבר שבקדושה צריך מניין של 10 אנשים? כל התורה אנחנו יודעים שצריך מניין. לא, יש פה מניין, אין מניין, יש עשירי, אין עשירי. מניין למדים שצריך בכלל 10? מניין המילי. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, דאמר קרא אומרת התורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. דורשים, ונקדשתי כל דבר שבקדושה, בתוך בני ישראל. לא, יהיה פחות מ10. מי אמר שבתוך הכוונה 10? מהי משמע? דתני רבי חייא לומדים גזירה שווה כפולה. קודם כל דורשים, ונקדשתי בתוך, עתי התוך, תוך מה שכתוב פסוק אחר, כתיב אחר ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב התם, במעשה קורח ועדתו בספר במדבר, ייבדלו מתוך העדה. ואז לומדים גזירה שווה, עדה עדה. כאן כתוב ייבדלו מתוך העדה. כמה זה היה? ועתיה עדה עדה ממה שכתוב במרגלים, פרשת שלח, פרשה אחת קודם. נכתיב התם עד מתי לעדה הרעה הזאת. כמה זה עדה? היו 12 מרגלים שבאו לרגל את ארץ ישראל. שניים מתוכם דיברו טוב. יהושע בן נון וכלב בן יפונה. 10 נשארו שהם היו העדה הרעה. מה להלן 10? אף כאן, במעשה קורח, הכוונה עדה זה 10 בני אדם. ומה שכתוב מתוך העדה, תוך הכוונה 10. אז כשכתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, הכוונה 10 אנשים, כל דבר שבקדושה צריך. במשנה למדנו ואין עושים מעמד ומושב פחות מ10. אז כבר ביארנו במשנה, כיוון דבאי למימר, לציבור כשהם נעמדים, כשמתיישבים בזמן ההלוויה, ככה רש"י מבאר, כשרוצים להספיד, כל אחד מה שיש לו להוסיף, אומרים להם, עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו, בציר מ10 לפחות מ10 אנשים, לעבור אחר, זה לא דרך ארץ להטריח ולקרוא להם יקרים, כי אם אתה תקרא יקרים לרבי, ליחידים, לא יישאר לך תואר מה לקרוא לרבים. עוד למדנו במשנה, והן אומרים ברכת אבלים וברכת חתנים. אז קודם כל הגמרא, דנה, מה זה ברכת אבלים? אתה אומר שלא אומרים את זה פחות מ10. מהי ברכת אבלים? עונה הגמרא, זה ברכה שמכונה ברכת רחבה. זה ברכה שמברכים ברחבת העיר כשחוזרים מהקבורה. מה זה ברכת רחבה? זה היה שתי ברכות. היו מברכים על כוס של ברכה, היו חותמים מנחם אבלים, זה היה ברכה אחת, והיה ברכה נוספת שהיו מברכים גם למנחמים. כמו שרש"י מביא, אחינו, בעל הגמול ישלם לכם גמולכם הטוב, ברוך אתה השם, משלם הגבול, משלם הגמול. אז אם כן, זה הברכה של ברכת הרחבה. אמר רבי יצחק, אמר בשם, יש כאלה שאומרים את זה בלי דה אמר, אמר רבי יצחק, אמר בשם רבי יוחנן, ברכת אבלים, זה הכוונה ברכת הרחבה, ב10 אנשים. ו10 אנשים האלה, זה בנוסף לאבלים, ואין האבלים עצמה מן המניין, למה? רש"י מבאר, מכיוון שיש ברכה מיוחדת לאבלים, ויש ברכה מיוחדת למנחמים, אז לא מצרפים אותם ביחד. ברן מבואר, הסבר נוסף, מכיוון שאתה בא לדבר על האבלים, אז האבלים לא חלק אתה הרי מברך את האבלים, אז אתה צריך שיהיו פה 10 אנשים שמדברים על האבלים. אז זה ההסבר של הרן. רש"י מבאר, אבל הסבר אחר, רש"י אומר שמכיוון שיש ברכה מיוחדת למנחמים, ברכה מיוחדת לאבלים, אז לכן גם לא מצרפים אותם יחד למניין. ברכת חתנים, זה אנחנו מכירים, שמחות, 7 ברכות. גם את הברכה הזאת מברכים ב10, וכאן זה שונה, חתנים כן מן המניין. אפשר לצרף גם את החתן, שהוא יצטרף למניין של 10. עוד למדנו במשנה, ואין מזמנים על המזון בשם פחות מ10. למה? כיוון דבאי למימר, נברך לאלוקנו. אתה רוצה להזכיר שם שמיים? בציר מ10 זה לא דרך ארץ להזכיר שם שמיים, לעבור אחר. למדנו במשנה, שבאדם הקדיש שדה, קרקע, להוצאות של בית המקדש, ורוצים מישהו בא לפדות את השדה, או שהוא בעצמו בא לפדות את השדה, אתה לא נותן לכהן או למישהו אחד ללכת ולשום כמה השדה שווה. צריכים 10 אנשים שיהיו נוכחים באותו זמן. הקרקעות 9 וכהן. אז כתוב, אדם כיוצא בהם. גם כשרוצים לשום כמה שווה ערכו של האדם, דמיו של האדם, ליתר דיוק דמיו של האדם, כמה הוא שווה, אז גם צריכים 10 אנשים שביניהם יש כהן אחד. מנה אני מילי? מנה אנחנו לומדים שצריכים 10 אנשים בזמן שפודים ובאים לפדות שדה מההקדש, ושמספיק שאחד מהם יהיה כהן. אמר שמואל, בפרשה שעוסקת בענייני הקדש, שמקדישים לבית המקדש, כתוב 10 פעמים כהנים. 10, כן, אמר שמואל, 10 כהנים כתובים בפרשה. 3 פעמים מוזכר כהן בעניין ערכין, בסוף ספר ויקרא, פרק כ"ז. 3 פעמים מוזכר כהן בהקדש שמקדישים בהמה. 4 פעמים כשמקדישים קרקע. ומכיוון הפעם העשירית שכתוב כהנים זה לעניין קרקע, לומדים שצריך 10 אנשים כשפודים קרקע מיד ההקדש, כשקונים את הקרקע מההקדש. עכשיו, כתוב כהנים, ומזה אתה לומד שצריך 10, אז אולי צריך דווקא 10 כהנים. מניין אתה למד שאפשר 9 ישראלים ומספיק רק כהן אחד. חד לגופי, כי פעם אחת כתוב כהן, אני צריך את זה לגופו, לדרוש שזה דווקא כהן, צריך להיות נוכח בזמן שפודים את השדה מההקדש, ולא ישראל. ואידך, אבל שאר הפעמים שכתוב כהן, זה מיעוט. דווקא כהן ולא ישראל. ויש כלל. ומיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. ואם כן, מכיוון שפעם אחת כתוב כהן, זה בא למעט ישראל. פעם שנייה שכתוב כהן, זה מיעוט אחר מיעוט. דווקא כהן ולא ישראל, דווקא כהן ולא ישראל. פעמיים אתה ממעט, אין מיעוט אחר מיעוט, יש כלל כזה, אלא לרבות. זה בא לרבות גם ישראל. ולכן גם שאר הפעמים שכתוב כהן, זה מיעוט אחר מיעוט. וזה בא לרבות. חוץ מהפעם הראשונה שכתוב כהן, שזה רק פעם אחת, מיעוט. וזה באמת בא לומר דווקא כהן. שאר התשע פעמים הנוספים, זה מיעוט אחר מיעוט, וזה בא לרבות גם ישראל. לכן, כהן אחד ותשעה ישראלים. תשעה ישראלים ואחד כהן. שואלת הגמרא, מיעוט אחר מיעוט בא לרבות. אבל אחרי שכבר זה בא לרבות, אז המיעוט שאחריו הוא כבר מיעוט אחר ריבוי. ואימא, אולי נאמר שצריכים 10, כתוב 10 פעמים כהן, אולי נאמר שחמישה כהנים וחמישה ישראלים. למה? פעם ראשונה שכתוב כהן זה מיעוט פעם אחת, וזה באמת בא למעט. פעם שנייה שכתוב כהן זה כבר מיעוט אחר מיעוט, אינו בא אלן רבות. ואז הפעם השלישית זה כבר לא מיעוט אחר מיעוט, הרי הפעם השנייה אמרת שמכיוון שהוא היה אחר מיעוט הוא בא לרבות, אז הפעם השלישית זה כבר מיעוט אחר ריבוי, אז הוא בא למעט. הפעם הרביעית זה מיעוט אחר מיעוט שהוא בא לרבות. ואז הפעם החמישית הוא בא אחרי הפעם הרביעית שכבר היה מיעוט אחר מיעוט ובא לרבות, אז הפעם החמישית זה כבר מיעוט אחר ריבוי, אז הוא נשאר כהן. ואז הפעם השישית הוא מיעוט אחר מיעוט, אז הוא בא לרבות גם ישראל. ואז הפעם השביעית הוא מיעוט פעם ראשונה, כי הוא מיעוט אחר ריבוי, אז הוא באמת בא למעט. אבל הפעם השמינית הוא מיעוט אחר מיעוט, והוא בא לרבות. ואז הפעם התשיעית הוא הרי בא אחרי מה שבא לרבות, אז הוא נשאר מיעוט. ופעם העשירית הוא מיעוט אחר מיעוט שבא לרבות. ואז יוצא שכל המספרים האי-זוגיים הם מיעוט, והמספרים הזוגיים זה מיעוט אחר מיעוט שבא לרבות. ואז אומר שכל המספרים האי-זוגיים, 1, 3, 5, 7 ו-9, זה מיעוט שבא לומר דווקא כהן. והמספרים הזוגיים, 2, 4, 6, 8, 10, זה מיעוט אחר מיעוט שבא לרבות גם ישראל. אז 5 כהנים, 5 ישראלים. ואתה גם הקשה, זה באמת קשה, זה הערה יפה. למדנו במשנה ואדם כיוצא בהם, שגם כשבאים לפדות, לשער ערך של אדם, גם כן צריכים 10 אנשים, שאחד מהם הוא כהן. שואלת הגמרא, איך ייתכן מציאות שבאים לפדות אדם, וכי אפשר להקדיש אדם, אדם מקדוש, שאתה בא לשום אותו כדי לפדות אותו? אמר רבי אבאו, מדובר פה באומר דמי עליי, שהוא מקבל על עצמו לשלם להקדש כמה שהוא שווה למחר כעבד. דתניה אומר דמי עליי, שמים אותו כעבד. מכיוון ששמים אותו כעבד, שנמכר בשוק, ועבד, הרי יש הקש בין עבד לבין קרקעות. עבד התקשתי קרקעות, הכתיב לגבי עבדים כנעניים, והתנחלתם אותם, תנחלו אותם בירוש, תנחילו אותם בירושה, לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, כמו אחוזה, ככה לעולם בהם תעבודו. אז אם כן, יש היקש בין קרקעות לבין עבדים. ואם אדם מתנדב לתת להקדש כמה שהוא שווה להימחר כעבד, מן הסתם כעבד כנעני, אז אם כן, אתה משווה בינו לבין קרקע, וכמו שכשבאים לפדות קרקע שהוקדשה להקדש, צריכים 10 אנשים שביניהם אחד כהן, ככה גם כשבאים לפדות, לשער כמה שווה האדם כדי לדעת כמה הוא צריך לתת להקדש, אנחנו צריכים 10 אנשים שביניהם יהיה כהן אחד, וככה נוכל לפדות את אותו אדם כדי לדעת כמה הוא צריך לשלם להוצאות בית המקדש. ועד כאן דף כ"ג.